אנחנו מוציא כמה כוחות שיש לנו בנפש. זה השכל, הרגש, הרצון והדמיון. אגב, זה פחות או יותר השינויים שהיה שבוע, שנה שעברה. אז חושב שאתם משעמם אותה, זה יכול לצאת בשמחה. ארבע כוחות יש לנו בנפש, שכל, רגש, רצון ודמיון. כשכל אחד כמובן משלים את השני, כל אחד גם כן משפיע על השני. אבל כולם, אומר הרמב״ם, יוצאים משורש אחד, מנפש האדם, נפש האדם היא אחת, והיא מתחלקת לארבע כוחות, לארבעת האיברים האלה. המטרה של כלומר, השימוש העיקרי, שכמה מאפיינים של השכל, או כמה מאפיינים, זה שאנחנו באמת קולטים ידיעות מבחוץ פנימה, אנחנו שומעים דברים, אנחנו לומדים דברים, אנחנו מנתחים אותם, ואנחנו משאירים אותם בזיכרון, בשכל. השכל הוא קשה לו באמת להתחבר אל המציאות, השכל בוחן את המציאות, חוקר אותה, מנתח אותה, אבל תמיד נשאר מבחוץ. ומאפיין נוסף, הוא גם תמיד נשאר מסופק. כי יש עוד משהו שאפשר אולי לברר ולשאול, ועוד נקודה ועוד דיוק. זה המאפיין בגדול של השכל. השכל הוא מלך הכוחות. השכל הוא ההגה, מנתב את הכוחות. ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, יכול לעצור את הכוחות, יכול להזרים אותם. כוחות הנפש. הרגש הוא מחבר אותנו. באמצעות הרגש אנחנו מתחברים לדברים. אנחנו חווים את מה שאנחנו מבינים. ואנחנו יכולים לא רק לחשוב עליהם בחוץ, אלא גם כממש להתחבר. ממש לפגוש אותם. הם יכולים להיות חיים בתוכנו דרך עולם הרגש. העוצמה של רגש מתאפיינת בזה שהוא מסוגל לבוא ולקחת דברים שהיו לנו מאוד עקרוניים ואולי מחוץ לנו, כלומר בשכל, ולהפוך אותם להיות ממש חלק מאיתנו, חווייתיים, חזקים, עוצמתיים. הצד החלש שברגש, שהוא מזה שהוא חם והוא חווייתי והוא צבעוני, הבעיה היא שגם כן חיי המדף שלו הם קצרים. מגיע, הוא סוחף אותנו, הוא נוגע בנו, אבל לא בטוח שגם הוא יישאר הרבה זמן. זה הרגש. הרצון הוא המנוע, המנוע של החיים. הוא המריץ את האדם, מריץ את כוחות החיים, דוחף את האדם למקומות כאלה ואחרים, לרוץ ולהתרוצץ. באמצעות השכל אנחנו מצליחים לנתב את הרצון, אבל הרצון הוא הדוחף, הוא המניע. כמה מילים על דמיון. דמיון, אנחנו באמצעותו יכולים לצאת מאיזשהו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, גם פיזית וגם נפשית. אנחנו מדמיינים איך יכול להיות יותר טוב, חס ושלום הפוך. אנחנו מדמיינים את מה שאנחנו מבינים בשכל, איך בעצם, איך נבנה את זה, איך נעשה את זה. זה הסרטוט. אבל איך עכשיו הופכים את זה למשהו שהוא יותר, יותר ממשי, יותר כאן. הדמיון. הדמיון הופך את מה שאנחנו מבינים, ועוזר לנו להפוך אותו, להפוך את מה שמבינים למציאות שהיא אומנם מדומיינת, אבל היא פותחת אותנו לאופקים אחרים, היא פותחת אותנו למציאות שהיא יכולה להיות רחוקה, אבל יכולה להיות גם מאוד מאוד משחררת. אפשר להיות בתוך מקום מסוים, נפשי, חלילה אולי לא טוב של צער, ובאמצעות דמיון אנחנו מדמיינים איך יכול להיות יותר טוב, איך ניפגש דבר גדול יותר, איך נצא מזה. אם אדם רק חושב, והוא רק נמצא בשכל, אז זה בעצם שלא לדמיין. אז הוא יכול את כל הזמן בתוך עולם שכלי, והוא לא מצליח לשחרר דברים. כי הוא שם, הוא שרוי שם, הוא נמצא. כמובן, יש דמיון חיוביים, דמיון שליליים. זה בשליטתנו, משפט אחד, כמובן אנחנו נדרשים לעבד את ההר, לעדן את השכל, את הרגש, את הרצון ואת הדמיון. עד כאן הקדמה. סביב פה דפים, יש מספיק אתם? מה? אז אולי תסתכלו מושב באחר וכשיצלמו. אפשר להתחיל? יש לכם כמה... טוב, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, ובינתיים גם יבואו את הפעמים הזה. כותב בראש הכל יש הרב חוק ככה. מקום מסתר אחד. לפעמים אדם צריך להתיישב את דעתו שלא להיות רדוף תמיד בחובת המעשה והתאמין, אלא ניתן לעצמו הנחה ורווח כדי שיתעלה נשמתו בעצמה, להתרחב בתמידה הפנימית ולשעת החיים העצורים בתוך כל המעשה והתלמוד, בתוך כל העבודה והתפילה. אחרי שביתה כזאת שקדושת שבת יש בה, מתאמצת הנשמה לשוב ברוב עבודה, העבודה רוחנית ומעשית, עבודה רוחנית ומעשית, שכל פרטיה יהיו מעננים ילקים מבקור החיים של הדת המלאה מוארה באור החיים. לפעמים נחזור התחלה, אדם צריך להתיישב את דעתו שלא להיות רדוף תמיד מחובת המעשה והתלמוד, אלא ייתן לעצמו הנחה ורווח. יש מוצרים כאלה, אומר כאן הרב קוק, שאנחנו עוצרים את עצמנו מללמוד ואפילו מלעשות, ואפילו גם מללמוד תורה. למעשה אנחנו כבר לא עסוקים בעוד מבחוץ להביא לתוכנו ידיעות ותובנות, אלא יש תקופות כאלה בחיים של אדם שהוא זקוק, הוא צריך, אם זה נרוך מדי, זה לא טוב. מה אין מה? אם אדם עוצר רגע לכמה זמן את עצמו לקבל עוד ידיעות מבחוץ, אדם צריך להתיישב בדעתו שלא עוד להמשיך לרדוף אחרי מה שצריך עוד לעשות, כל משימות החיים, כל מטלות החיים, וגם לא עוד ללמוד. תקופות כאלה, אולי זה גם במשך היום, אולי במשך השבוע, אולי תקופות כאלה בחיים, כדי, לא כי מה שאני עושה או לומד זה לא טוב, אלא כדי לתת יותר מקום בנפש לשמוע מה היא אומרת. הרבה פעמים אנחנו יכולים להיות במשימות מצוינות וטובות ומטרידות, זאת אומרת עמוסים, ואנחנו לא מצליחים לשמוע איפה אנחנו בתוך כל הסיפור הזה. מה את מרגישה? מה את חושבת? מה קורה מבפנים? ההפסקה היא עוזרת לאדם. שני דברים, אחד הוא אומר כאן, אבל נגיד קודם כל בעלפי, אחד, לעכל דברים שאנחנו מבינים, לומדים, עושים. שנייה, בוא נעצור, נראה לאן, מה קורה כאן. שתיים, להזיז את הכל הצידה ולומר לעצמנו עכשיו מה קורה בפנים, כנגד מה שאנשים אומרים לי ומייעצים לי, ואני עושה ואני לומד והמון המון דברים שמבחוץ רעש מסביב, השתקת רעשים כדי לשמוע לאן הנפש נוטה, מה נטיית הלב. יכול להיות שזה אתגר מאוד משמעותי, מאוד גדול, כי אנחנו יכולים לפתח לעצמנו סגנון חיים כזה שהוא באמת כל הזמן נמצא באיזשהו דרייב, כל הזמן להמשיך וללמוד, להמשיך ולעשות בדברים מצוינים, לא לעצור כי אני עושה משהו לא טוב, שזה ברור, אלא לעצור למרות שאנחנו עושים דברים טובים, למרות שאנחנו לומדים אפילו תורה. אומר כאן הרב קוק, יש חשיבות לכך שאנחנו עוצרים ובודקים מה קורה מבפנים. מה אומרת הנפש שלנו? מה אומר העולם הפנימי שבתוכנו? מה הוא זקוק? למה הוא זקוק? איך הוא מגיב למה שאני עושה ביום יום? למרוצת החיים, ללימוד התורה שלנו. אדם צריך להתיישב לדעתו שלא להיות רדוף תמיד מחובת המעשה והתלמוד. אלא ניתן לעצמו הנחה ורווח. להניח, לתת מרווחים, והמטרה היא כדי שתתעלה נשמתו בעצמה. כלומר, בכוחה שלה. מה את אומרת? מה אומרים הכוחות הרוחניים הפנימיים שבתוכנו? אני אומר שוב, אנחנו עושים דברים טובים, אנחנו מייצרים אותם כלפי חוץ, כלפי המשפחה, כלפי הכלל, כלפי הפרט וכן הלאה, דברים חיוביים. במקום שבו אנחנו לא מצליחים לעבור ולעצור, בואו נסתכל כרגע בזווית השלילית של זה, כשאנחנו לא מצליחים לעצור ולהתבונן איפה אני, מה המטרה, לאן רצים, מה את הנפש בעצמך אומרת, כי אנחנו נותנים לך הרבה הרבה לאכול, תאכלי, תגיבי, מה מבפנים קורה. העצירה הזאת אולי יכולה להדאיג אותנו, כי אנחנו באים ואומרים, רגע, צריך עוד להתקדם, צריך עוד ליזום, צריך עוד לעשות, זה מצוין. מה, הרב קוק טבע אותו אומר שמה גם נעצור מלמוד תורה? יכול להיות שאנחנו נעצור את ההבנות, את ההכרות השכליות, ונראה מבפנים, מבפנים החוצה, מה צומח. מה נמצא מבפנים שמבקש גם כן להגיד לנו, ולא תמיד אנחנו מצליחים להסתכל לעומק, להסתכל ישר, מה בקשתך, מה את צריכה. מבפנים, זה נותן לנו, א', כמו שאמרנו קודם, היכולת להקל, ב', כדי שהיא עכשיו בעצמה תבוא ותפרח ותגיב ותראה מה, איך היא צומחת בעצמה. כביכול, בלי משהו חיצוני, בלי עזר חיצוני, בלי קביים. אומר הרב קוק, זה כמו שביתת שבת. זה כמו עכשיו לעשות שבת באמצע היום, באמצע השבוע, לא להוציא חלות ונעשה קידוש. אלא שאנחנו עכשיו פוגשים את עצמנו כמו שבת. בשבת אנחנו באמת שובתים, אנחנו מבטלים את כל מה שקשור לענייני העולם הזה. אנחנו לא עוסקים בעוד לפתח, בעוד לטעור, בעוד להתרוצץ, בעוד לתכנן, אנחנו כרגע עסוקים כאן, אנחנו נמצאים פה, אנחנו שובתים באותו מקום שבו אנחנו נמצאים. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. מקום זה קיום. כשאדם פוגש את המקום שלו, הוא נמצא פה ולא מתפזר, הוא מאפשר לעצמו להתחדש, להיכנס פנימה ולראות מה הנפש בעצמה אומרת. שבת זה לא בטלה. שבת זה לבוא ולהסתכל על עצמנו ועל העולם ועל אחרים בעין כזאת שאין חיסרון. אומרת הגמרא, אדם צריך לראות כאילו כל מלאכתו עשויה. אין עוד מה לייצר כביכול, אין עוד מה להוציא מבפנים החוצה. הכל בסדר? מה את אומרת? מה צומח מבפנים? תרגיע, יכול להישען אחורה, עכשיו יום מנוחה ושמחה. תשאיר, תרקוד, תחשוב אחרת. תגיע לכזה מקום פנימי, משוחרר, לא דרוך, לא מייצר, כמעט מתבטל, אבל פותח עולם פנימי של עשייה, עולם פנימי של הרגשות, של מחשבות, של געגוע. עולם פנימי שהוא הרבה יותר גדול ממה שאני ביום יום יכול לעשות. עצירות כאלה שפוגשות אותנו בפנים ומאפשרות לנו, כמו שבת, לפגוש מה שכל הזמן שם בתוכנו צומח, מתגעגע ונוגע ומתרפק מבפנים. איפה זה כל הזמן? זה נמצא כל הזמן. האמת, שבת נמצאת איתנו כל הזמן גם בימי החול. זה לא שרצים, רצים, 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 שישי, שבת, עוצרים, נחים, נמשיך לרוץ. כל הזמן שבת כאן, אבל בשבת אני יכול לעצור, להסתכל מה יש מתחת לפני השטח. מה מתגעגע, מה כל כך חי וחם בתוכנו, מתחת לפני השטח. זאת שבת. אומר הרב קוק, תעשי את זה מדי פעם. יכול להיות שנצטרך להתמודד עם עצמנו, אך יכול להיות שעכשיו אני לא במרדף, בעוד ללמוד, בעוד לעשות. עשי כאילו אין כלום, אין שום דבר. שבתון, רגעים כאלה, במהלך היום, במהלך השבוע, אנחנו פוגשים דברים מאוד עדינים, מאוד גדולים. מה הנפש אומרת בעצמה, מה היא רוצה בעצמה, לאן היא נוטה, מה נטיותיה. כדי שתתעלה נשמתו בעצמה ותתרחב בטיולה פנימית ונשאר לחיים עצורים בתוך כל המעשה והתלמוד, בתוך כל העבודה והתפילה. אחרי שביטה כזאת, שקדושת שבת יש בה, קדושת שבת יש בה, מעניין, מעין עולם הבא, עכשיו, ברגע הזה, ביום חול, מתאמצת הנשמה, מתאמצת הכוונה, מתקבלת אומץ, מתקבלת כוח. הסתכלתם עליי, אני הנושא, אני לא צריך עוד לייצר, מה יש תחושה של נחת, של שלווה, של מלאות, היא מגיבה. ומתייצבת ומזדקפת ברוב כוח, מתאמצת הנשמה. לשוב ברוב כוח לעבודה מוכנית ומעשית, שכל פרטיה יהיו עננים, יונקים ממקור החיים של הדעת המלאה, מוארה, באור החיים. לפעמים, כשאנחנו נמצאים באמת במרדף של חיים, אנחנו מחביאים את זה, אנחנו לא שמים לב לנשמה, לא שמים לב למה שקורה מבפנים. האדם יכול להיות מאוד מאוד טרוד בהרבה דברים ולפספס בעצם את מה שכל הזמן הכי חשוב, הכי משמעותי, קורה בתוכו. בשביל זה אנחנו רוצים קצת לחוות דברים בתוכנו. כמה שזה נשמע אולי לא טוב, אנחנו מחווים דברים. אנחנו קצת נהפכים להיות. אומר שלמה המלך, תהיה קצת טיפש, זה חשוב. הוא לא אומר את המילים האלה, אבל הוא אומר שחל, שכנות מעט. יקר מעט משכנות, הוא אומר כמה דברים שנקראו יקרים בין היתר, זה יכול להיות לאדם להיות שחל. לא ממש עכשיו הוא יהיה טיפש ויסתובב ברחוב כמו וכן הלאה, אלא יש קטעים בחיים שאנחנו, ברוך השם, יש לנו שכל, אנחנו סומכים עליו, אם עלי היה לנו שכל, היינו פטורים מצוות, ובכלל היינו בני אדם. ואנחנו ככה בוחרים, ככה חושבים ומתקדמים. אבל השכל צריך גם לדעת את מקומו. הוא צריך לדעת לפנות מקום לכוחות חיים אחרים. שלמה המלך החכם מכל אדם מלמד אותנו, אל תתחכם יותר, למה תשומע. אם תתחכם יותר מדי, תפעיל יותר מדי את השכל, למה תשומע, תעלול להיות בשממה. עלולה להיות שממה פנימית. כשהשכל מוביל זה מצוין. כשהוא לא נותן מקום לשאר כוחות החיים, לדמיון, לרגש, לרצון, לאהבה, לחמלה, לנחת, לשמחה, זה לא טוב. זה גורם לאדם מחנק פנימי, הנפש נחנקת, מתפתחת שממה פנימית בנפש האדם. אל תתחכם יותר, החכם מכל אדם אומר לנו. למה? תשומע, אתה עלול להגיע למצב של שיממון פנימי. אני יכול לדעת הרבה, אני יכול גם להבין שאני צריך לעשות, להיות, להרגיש, ושום דבר לא מתקדם. נתתי משקל עודף לשכל. שוב, אלמלא השכל לא היינו כאן. השכל נותן לנו את הכל, השכל נותן לנו את היכולת להיות דומה לקדוש ברוך הוא, היכולת לבחור, אבל אם הוא יבטל את שאר כוחות החיים, הוא יזלזל לדוגמה ברגש, אז עכשיו הוא יחניק אותו, אף אחד לא זז כאן, רק אני מחליט. צריך לחייך, צריך לצחוק, לחייך, צריך לעשות כאילו, השכל נמצא כבר איזושהי צורה, ושאר כוחות החיים מרגישים וואלה, אתה נקטע אותו, אתה לא נותן מקום. תשחרר קצת. יכול להיות שזה בא ממקום שהאדם הוא מאוד מאוד שחלטן. יכול להיות שהוא מאוד מאוד פרוד. יכול להיות שהוא לא מאמין, הוא לא מספיק נותן מקום. משמעות, לדמיון, לרגש וכן הלאה. לא רוצה, לא סומך עליכם. יכול להיות שגם פעם סבכתי איתכם. יותר אני לא משחרר אתכם. עונש. מי כאן? רק אני מוביל. אני מקדימה, בהגה. לא נותן מקום לשום דבר. אומר שלמה המלך, זה לא יעזור. תיווצר מציאות של שממה פנימית. במקום אחר, בעין היה הרב קוק אומר, זה לא כאן בדף, שכוחות הנפש יום יבוא אצל אדם כזה והם ימרדו בו. הם יחפשו מקום אחר כדי לפרוץ. אתה לא נותן להרגיש, אתה לא נותן לנו משהו שהוא נינוח, לטעום את החיים, לשמוח בהם, לאהוב. אתה לא סומך עלינו, אז אנחנו נחפש פיצויים אחרים. אנחנו נמצא את הסדק איפשהו, ושם אנחנו לא נבטל. יכול להיות שאדם כל השבוע יחזיק חזק ראש, והוא יהיה כל הזמן בטרדה ובשליטה, כל הזמן בקונטרול, מגיע סוף שבוע, והסוף שבוע ממש לא רגוע, ויאללה חגיגה, דופקים את הראש, כי מה נראה לך? אתה תחזיק אותנו כל כך חזק, אנחנו נמצא איך, נקרא לזה אולי גם תרבות או צורת בילוי וכן הלאה, שם אנחנו משחררים. וזה יכול להיות עם כיפה ובלי כיפה, אתה דתי או לא. מתישהו הנפש, כי מזהה, כוחות הנפש, כשמזהים, שלא משתמשים בהם. כשהנפש כולה בעיקר מזהה, שאת לא סומכת על האינטואיציה שלך, שבך, שם אומר הרב, מתחילה מרידה גדולה מאוד. זה, אל תתחכם יותר מדי, למה תשומע? כי יכולה להיות באמת שממה שמולידה אחר כך מרידה בנפש האדם. הוא מסיים, זה נכון באיש היחידי, זה נכון במשפחה, זה נכון באומה. כשכוחות החיים אנחנו לא מאמינים בהם ולא סומכים עליהם, ואנחנו כל הזמן בחשיבה, בשליטה, מפחדים לעזוב את שליטת החיים, אז מתי שהוא החיים הפנימיים שלנו פורצים. אני חושב שזה אתגר גדול לנו, לתרבות שלנו, תרבות שבה אנחנו חיים, כי אנחנו יודעים המון. יש בזה צדדים טובים, יש בזה צדדים פחות טובים. יודעים המון, לפעמים יודעים דברים שליליים. לפעמים אנחנו יודעים דברים הרבה טובים, זה לא טובים, אבל המון. והעומס הזה, האחיזה הזאת, השליטה, הדריכות הזאת, השכלית, אפשר להגיד רזה, והילד יודע המון. אבל יכול להיות שלא יודע את עצמו. קומת החיים הפשוטה של ללכת ולשחק ולבכות ולדבר פנים מול פנים עם החבר שלך ואימא שלך ולראות דברים קטנים במקום שבו ביגרתי אותו מוקדם מדי והוא שטוף במידע, במילים עדינות זה לא טוב. אני כבר עכשיו מפתח לו את השכל, את השריר הזה מוקדם מדי, הרבה מדי מהשאר. מה הבעיה? כמו שאמרנו, בהמשך הדרך, הוא לא ירצה לתת מקום ולהאמין שיש לו דברים אחרים בתוכו. לשם כך, הפתרון באמת קצת החלוט. החובה שלנו, לאבד שליטה. לאבד שליטה ולתוך אחריות. היכולת שלנו לתרגל את זה שלא הכל אני יודע. אומרת הגמרא, למד השלחה לומר, איני יודע. לא כל דבר אני יודע. גם בלשון ענווה וגם כיכולת הפתיחה. אני בעצם עכשיו שם את השכל בצד ואני אומר, מה עלי, מה אתה אומר? מה הדמיון אומר? מה את מרגישה? שימי את הכל בצד, שחררי עכשיו. אם יהיה כזה מקום שבו את עוברת לעצמך, בלי כל האנשים, בלי כל מה שמצפים, בלי כל מה שאני יודעת, מה תחושות הלב, מה נובע מבפנים, לא מהשכל, אלא מבפנים. הבפנים הזה, שם אנחנו נמצאים. אחד מהכלים זה השכל, זה הרגש, הרצון והדמיון. אבל הנפש רוצה לבטא עוד המון המון אוצרות שנמצאים בתוכה. וכשאני כל הזמן נמצא באחיזה שכלית, שוב, השנייה שיש לנו שכל, אבל כל הזמן אני נותן רק את המקום הבלעדי, הוא מוביל, הוא תופס את ההגה ואני לא עוזר, תחילה מלחמה. ולרוב גם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו ושולח לנו באומנותו סיוע אווירי, איך לשחרר אחיזות שלנו, איך לשחרר יותר מדי את השליטה על החיים, את התרדה מהחיים, את האחיזה השכלית, ואומר לנו, עזבי את זה, שימי את זה בצד. תלמדי למסור לי את זה. אנחנו רואים את זה במודים אנחנו לך. על חיינו המסורים בידיך. לבוא למסור למישהו משהו, זה לא קח את זה, להגיש לו. קח את הכדור. למסור זה למסור את הכדור. הוא יוצא ממני והולך אליך. זה לרוב להגיד, רבונו שלום, אנחנו מבינים שלא הכל אנחנו מבינים, זה מצוין, אבל אנחנו מבינים שאתה כאן, ואפשר להישען אחורה, ואפשר לטעות גם כן, אפשר לבקש, אפשר גם כן לחלום, ואפשר להתפלל. בעוד שלימוד תורה הוא לוקח אותנו, הוא לוקח מידע מבחוץ, פנימה ורחו במקום שתיים, בתפילה אין משהו חדש. מה שאנחנו יודעים, אנחנו רוצים להתרגש, אנחנו רוצים לבנות על זה, אנחנו רוצים לרצות את זה. שום חידוש של מידע, לקחת את זה ולחוות את זה לתוכנו. שכל, אתה כרגע בצד, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. המקום שבו אפשר להיות קצת אחד, קצת לא יודע, ילד. קומת ילדות שבתוכנו. אותו חכם מכל אדם גם אומר, שמח בחור מילדותיך. אני זוכר שפעם ראשונה שמרגש את הפסוק, זה נראה לי קצת לא הוגן. אם אני אומר את זה לילד, אני כבר לא ילד. קצת, הרבה. אז מה אתה אומר, שמח בחור מילדותיך? הוא בחור, אז מה שמח? איך מילדותיך? אפשר אולי להגיד את זה למחנכים, להורים. אתה מעלה אותו בשמחה, אתה מעלה אותו בעוצמות. אבל אחרי זה הבנתי שאולי גם אפשר באמצעות, שמח בחור, באמצעות ילדותיך. בואי תהי ילדה, בוא תהיה ילד במה שלום המלך. תלמד לאבד שליטה, לא לדעת. להיות איפה שאתה נמצא עכשיו במשחק הזה. ולהתלהב מהפרפר הזה והציורים האלה, הציפורים האלה. להבין שלא הכל מונח עליך, לא הכל על כתפיך. להיות ילד זה לא דווקא לשבת ברגז החול, זה לקחת את מידת התמימות שבעיניי היא יותר ויותר נדירה ולאתגרת בדורותינו. מידת התמימות תהיה תמים ושמח בחור באמצעות תום הלב. שים את זה בצד, אל תגיעי. תאפשרי לעצמך גם כן לא להיות בכזה מקום שבו את כל הזמן בשליטה ודאגה. איך עושים את זה? היכולת שלנו למסור, לשחרר. היכולת שלנו אבל להגיד לריבונו של עולם, כך זה שלך. זה מצוין, ואדם חייב ללכת וללמוד, ולתכנן ולדייק. ויש שלב שבו אני אומר עד כאן, פה אני כבר שומע את הכל. פה אני עוזב, לא יודע, אני לא יכול. הגעתי כזה מקום שאני לא יכול. הגעתי לכזה מקום שאני חלש. השכל כבר, היו זה שם מזמן נסרבו. יש חולשה, לא משנה כזו או אחר. כן, תשחרר. מה יהיה? שם הקדוש ברוך הוא ייכנס. יש גאווה שכשאדם בא ואומר, אני היודע, אני המחליט, זוזו מכאן, אני גאווה מכוערת. תמיד. יש גאווה שעליה אומרת הגמרא, שאומר ריבונו של עולם, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. למה? הוא לא עושה לי מקום. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. הוא כל הזמן יודע, הוא כל הזמן בשליטה, הוא כל הזמן דואג. כל הזמן אנחנו נמצאים שאנחנו יודעים בדיוק מה הולך להיות, איפה הילד נמצא, מה מזג האוויר עוד 5 דקות, מה קורה בכל הזמן בשליטה, על האיש, על האישה, על החיים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אולי באמת לא צריך אותי, אולי אתה לא צריך אותי. זה לא גאווה במובן הזה, שאדם הוא גס רוח ואיך הוא מדבר אלה וכן הלאה, אלא שאדם הוא כל הזמן אוחז. אין סדק, אין שבר, אין חולשה, אין טעויות. ובמילה הוא לא מפתח גם שום תלות בריבונו של עולם. הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא מסתדר. אני מחתונת, אני מברך מתפלל, אני דתי. הכל, כל התמונה, הכל בשליטה. אני אמרתי מה צריך להגיד. כתבתי בשר בצד, והכל בסדר גמור. כל השם, אני תופס את כל המקום. מה עם ריבונו של עולם? תעשה ותיזום. ונלמד, ונשתדל, ונסתער על החיים. אבל גם לדעת להיות ילדים. גם לדעת להשתמש בתום שבתוכנו. וכשאין תום, הסתבר שאין טבעיות. ואם אין טבעיות, אז גם אין שמחה. תמיד בא ביחד. וכשהאדם שוב, הוא יודע, הוא חושב, הוא משווה, זה בסדר גמור, הכל מצוין. אבל גם שאר כוחות החיים, לאזן. וכשאנחנו צריכים כך לחיות, מתפתחת חזרה בתוכנו, התמימות. לא הכל אני יודע, לא הכל אני מבין, לא יודע מה יהיה, זה בסדר גמור. מקום מספר 4 כותב הרב קוק. לעולם, יכבד אדם בעצמו את צד התום שבו, קוראו זה ביטוי, יכבד אדם בעצמו. תני לזה כבוד, תני לזה מקום מכובד מאוד של הערכה, של המידה הזאת, של התכונה הזאת בנפש, שנקראת כבוד, שנקראת סליחה תמימות, לא לכבוד זה כבוד, שנקראת תמימות. לעולם יכבד אדם בעצמו את צד התום שבו. זה הצד שאין ההתחכמות השכלית חודרת אליו, כי אני באמת לא יודע כבר, ואני באמת כבר לא מבין. שם אבל התום הנפשי עושה עוד פעילתו. זה שבת, שמבחוץ זה נראה איזה יום של מה, אתם לא עושים כלום, אבל אנחנו פוגשים את עצמנו בשיא היצירה, בשיא השחרור, והשמחה, והנחת. ואנחנו מחליפים כוחות, ואנחנו עוזרים חזרה לנושאים השונים שלנו, להשתדלויות השונות שלנו, לשבוע חדש שאנחנו בעצם מלאים בכוחות. כי התרחקת לרגע מהנושא, התרחקתי לרגע מהעולם, עצרתי את העיניים ואיבדתי שליטה כדי להגיע למקום עוד יותר עמוק בתוכנו. אנחנו מחבים את ההתחכמות הפשוטה האנושית כדי לגלות התחכמות עמוקה יותר בתוכנו. פלא, אנחנו עוזרים לשם אחר כך מלאים בכוחות. מזווית הסתכלות אחרת. מאיזשהו מבט הרבה הרבה יותר רענן, כי התנתקתי לרגע וחזרתי פנימה לתוך מקום הרבה יותר משוחרר, והתום עשה פה את שלו. שם אומר כאן הרב, הצד שאין ההתחכמות השכלית חודרת אליו, והתום הנפשי עושה את פעולתו, כי דווקא שם חודר האור האלוהי בלא הגבלה לצמצום של השכל, מעבר למה שאת מבינה. מעבר לקצב שלי, מעבר היכולת כיוון שלי, שמתי את זה בצד, הקדוש ברוך הוא, תשטוף אותי, תמלא אותי. דברים שאני לא בקצב שלי, שלך. זה למסור את החיים ביד ריבונו של עולם. זה חיינו מסורים בידיך. זה לבוא ולהגיד שלא כל דבר אני יודע. כמה שאנחנו מתפללים, מבקשים ורוצים ודומעים, ואנחנו באים גם לומר, אני עושה את שלי, הקדוש ברוך הוא, יאללה, עכשיו אתה. אתה כאן העיקר. אתה זה שפועל בי ומתוכי ובתוכי, מעבר לשכל, מעבר לכזית מוח שלי. יש דברים הרבה יותר גדולים מסביבנו. כמה זה גדול, כמה זה טבעי לנו, כמה זה משחרר אותנו. תום הילדות הזה הוא זה שקורא לנו להתרענן ולשמוח. רק שם חודר האור האלוהי בלא הגבלה בצמצום של השכל, אלא שהוא מתעדן אותו תום. ביותר כפי הערך של אור התורה והחוכמה שלו. כאן הרב קוק אומר עוד משפט, ובזה אפשר אחר כך להעריך תמימות של הרבה אנשים מסביבנו. שלא הוא שלא כל כך חכם, והאיש שלא לומד תורה, והזקן ההוא, והזקנה, והילד, הרבה הרבה תמימות שמופיעה בעולם. ואני בטוח שאני היודע, כי למדתי תורה ולמדתי כך וכך ויש לי תארים, אני בא ללמד ואומר, תסתכל לך תורה ואחר כך אני אסתכל עליך, סבא זקן וחרוב. ואומר כאן הרב קוק בדיוק הפוך, מי שמבין את זה, תסתכל אחרת על הילד, על האדם שלא יודע, על האדם המבוגר, ובזה יבוא לכבד את התום הטבעי שבעולם בכלל, ואת רגשי ההמון הפשוטים, ויקבל מהם הרבה דברים טובים וישרים. כי יש שם דברים הרבה יותר גדולים ממה שאני יכול אולי להבין. יש שם טבע. יש אופי טבעי פשוט בתוכנו. אבל מישהו שלא עם הרבה שכל, הוא חי את זה. ילד חי את כל מה שיש בתוכו בצורה טבעית. הוא אוהב ובאמת הוא אוהב. הוא שמח לגמרי. וכשהוא מתעצבן, אז הוא מתעצבן באמת. הכל שם אמיתי, אין מסכות. מאוד מאוד אמיתי. יש שם קטעים מביכים, כמובן, אצל ילד, כי אין השכל שמגדיל ומגביר, אבל יש שם משהו מאוד טבעי. אני חושב שאולי זה מה שם? אז אנחנו צריכים לעצור, נכון? כבר אומרת ש... דווקא של איש לכבוש ומתייחסת לשדה הקרב. היא מסתכלת שקנה את זה בכל המערכות. דווקא של איש לכבוש, להילחם, בלי מלחמה הוא מרגיש קטן ומיותר. מלחמתה של תורה, מלחמה בשדה הקרב, מלחמה בשוק החיים. אם צריך את המלחמה. ו... ואצל אישה, גם יכולת מלחמה, כידוע, אבל זה אחר, היא קצת אחר, זה יותר מעודן, והיא עד רק על לכבוש. אצלה בא לידי ביטוי, עולם הרבה יותר טבעי, ספונטני, שעשה לי כרצונו. אף צדיק לא יכול לברך שעשה לי כרצונו. כמו הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה חי, זה טבעי, כנראה, אולי גם באמת בדור שלנו, מאמץ הוא יותר גדול לקחת את השכל הגדול, את הטרדות ואת הדאגות ולשים אותם בצד, אבל זה, זה מתבקש. כך אנחנו בונים תמימות בתוכנו, בבתינו ובאומה כולנו. שיהיה דבר גדול יותר מאשר השכל, מאשר מה שאני מבין. דבר טבעי, עץ חיים שנמצא בתוכך. תכיר אותו, תהיה לו מקום. אישה דרכה, אומר המדרש, להזיר עצמה מן היין כמו נזיר, להתרחק מן היין כמו נזיר. היא לא צריכה את זה. היא לא צריכה, מותר לה לטעום, מותר לה גם בפורים לשתות קצת, אבל בטח לא להשתכר, לא להתבשם, אלא שלו כדי לצאת את החובת יום משתה ושמחה. יין זה דבר רגיל, אבל יש מינה כזה. ועוד יש אנשים שאוהבים את זה ומדברים על זה וכל מיני זה, לא כל כך מתחבר לזה, אבל סתם אני, אבל יש פה באמת דבר שהוא מאוד גדול. מתפתה בינו אומרת הגמרא, יש פה מגדר עד קולו. מי שהיין פותח אותו, הוא נעשה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כמובן בזהירות, כמובן בקדושה, ביום המיוחד הזה, אבל אז מה שקורה זה, מסתלק את הדעת, שזה לא בזהירות, מסתלק את הדעת ונעשה דברים חמורים ואסורים. אבל כשמסתלק את הדעת, גם הגבר מוצא בתוכו צד ספונטני ונשי, טבעי. והמון דברים רכים ועדינים ופנימיים פתאום נחשפים לנגד עיניו. ומה שהנראה שצריך להילחם וכו', הוא באמת חייב תמיד להילחם. יש יום אחד שבו שמים את זה בצד, חייב יש לי סורי, בפוריה, את זה לא ידע. לסלק את הידיעה כדי לגלות ידיעה יותר גדולה. לא עושים מסיבות ומשתה וחגים, כי אנחנו רוצים לברוח, ובדיוק הפוך. אנחנו מאוד מאוד רוצים למצוא. יש אנשים ששותים יין, כי הם רוצים לברוח. אנחנו רוצים מאוד למצוא. דרשתי קרבתך יום יום, ובחגים אנחנו דורשים את הקדוש ברוך הוא בצורות שונות. יש קדושה מיוחדת לכל חג, אופנים שונים לפגוש את הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת, פעם זה יהיה על ידי סוכה, פעם על ידי נרות חנוכה, פעם על ידי חמץ או מצה. ובפורים כל המגילה, כל הניסים, הכל שם היה מעבר להבנתם הפשוטה. הכל שם מאוד מאוד פנימי, אי אפשר לבוא עם הדעת הרגילה. אחד המקומות שמאוד מתבטאת העבודה של הקדוש ברוך הוא לנו, שהיא לא הגיונית, היא לא שכלית. אל תבוא עם הדעת. איך פוגשים, איך מוצאים, לא בורחים, איך מוצאים את הקדושה של היום הזה, שמבינים שלא מבינים. שמבינים שיש מסגרות יש כלים, וזה רק עוזר, זה לא מטרה, זה אמצעי. צאים המסגרות, תקפוץ, תרקוד, תרקדי, כמו מלכת מרקד, מנפים, מנפים המון המון דברים בתוכנו, מעל הקרקע, מעל הדברים שנראים יציבים וחזקים וברורים ומסוכרים, מסוכרים גם בקו וגם בקו, ונראים מאוד מאוד חזקים, משתחררים מזה. תוכל לראות את עצמך אחרת, ממקום אחר, אם עוזר להתחפש זה גם טוב, אבל לדלג, לדלג מעל משהו שהוא מקובע ונתון, לדלג מעל הגדרות הקרדיות שכליות מחניקות אל מקום אחר, אל מקום הלא יודע, עד אלא ידע, כדי לגלות ידיעה עמוקה יותר בתוכנו, בתום הילדות, את קרבת השם, את הסוד שנמצא בתוכנו, שנמצא באומה הזאת, בדור הזה, בתוך כל נשמה או נשמה. באמצעות הקדושה המיוחדת של כל חג, אנחנו משכים הלאה לעוד שנה מבורכת. באמצעות הקדושה המיוחדת של החג הזה, לכל הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים עוד יותר להתקרב, רוצים עוד יותר לגלות בתוכנו כוחות אחרים עמוקים של קרבת השם, של גבורה, של גבורה באומה, של אנשים שחיים גודל, של אנשים שמוצאים לעצמם כמה הם גדולים, לא בגלל שהם יודעים, אלא עם זה שהם יודעים. ולגלות שבתוכנו, בתוך הדור הזה, יש המון המון סוד, המון גודל, המון טוב, שיוצא לפועל לא רק כשיש קשיים ומצוקות, אלא הגיע לכך שאנחנו יודעים כמה אנחנו לא יודעים, שמגלים עוצמות, תמימות וטהורות, בתוך כל נשמה, נשמה לעם ישראל, רוב שמח ומתאר, תודה רבה.